רק כהנה וכהנה לעורר את עם ישראל לאביהם שבשמיים. אנחנו נמצאים בסימן שין-מם. כמו שהזכרתי שבוע שעבר, סימן שין-מם, בו מסיים הר"ן את לקראת סוף הלכות שבת. ושם הר"ן נוסף כמה סוגי הלכות, שלא נושא אחד בלבד, אלא כמה נושאים. כותב הר"ן, תודה רבה. כותב מרן בסימן שין מם, סעיף ה', סעיף ו', חוט של תפירה שנפתח, אסור למותחו משום תופר. אותם שמהדקים הבגדים סביב זרועותיהם על ידי החוט שמותחין אותו מתעדק, אסור למותחו. אלא אם כן, יהיו הנקבים רחבים קצת ומתוקנים בתפירה בעיגול. חוכים שנפלו מן הכסת, נותר להחזירם, אבל אסור לתנם בתחילה בכסת. להסביר את דברי מרן, אחד מהאבות מלאכות שהיו בתורה, שהיו במשכן, התופר. מה זה התופר? מחבר שני חלקים, זה לזה, לא חשוב מה הוא מחבר. מחבר שני דברים, זה לזה, בין על ידי הדבקה, בין על ידי תפירה, על ידי חוט ומחת, אחד מכל אלה הרי הוא גדר של תופר. ואדם שעושה את הדבר הזה, חייב עליו מדין תופר. מה מרן? אדם שלוקח, אדם לא תופר בגד, בגד שכבר תפור. אבל, בגד שכבר תפור. אבל התפירה היא קצת נפרמה. לפעמים בגדים מסוימים שהתופר לא תפר את זה טוב. בדרך כלל שתופרים, בסוף קושרים את זה, עושים עוד תפירה אחת כנגד השני, כך שזה לא יפתח ועוד פעם לא יפתח כל התפר. לפעמים אתה תוך לחץ. בעיקר יש בזה במעילים, יש זה בחולצות, בגדים, לא תפרו אותם בצורה טובה, ואז התפירה נפרמת. אדם, לתפור את זה ממש, תופר שתי חוטים, חייב. אם אדם ייקח חוט ומחט, ויחבר שני סוגי בגדים, שתי בגדים, אפילו בגד אחד, מחבר אותו יחד, חייב עליו איסור דאורייתא של תופר, כך היו במשכן. איפה היה במשכן תופר? איפה היה תופר? הגמרא אומרת כך, היה קורע ותופר. קורע, יש לך יריעות. היריעות האלה, הרבה פעמים, עלה בהם איזו תולעת. איזו תולעת שאוכלת את הבגדים אש, נהיה חור. להשלכת כך לשים את היריעות בבית המקדש, במשכן, זה לא יפה. חורים, אדם בבגדים שלו יהיה לו חור, הוא לא ילבש את זה. אז מה עושים? אז אי אפשר לתפור את זה, למה שהחור זה עיגול. אם אתה תקפל את זה, תעשה את זה, זה יהיה לך קמת. מה עושים? חותכים את זה קצת, מלמעלה ומלמטה, ולאט לאט מחברים את זה בצורה נאה. אז יצא שיש כאן קורע, ועל ידי חיבור שמחבר, יש בזה איסור של תופר. אותו דבר זה גם היה לא רק זה. כשהיו לוקחים את היריעות, מחברים יריעה ליריעה, על ידי קרסים וכדומה, גם זה נקרא תופר. לכן, אדם שמחבר שני חלקי בגד, מחבר שני דברים, ומחבר אותם יחד ועושה אותם אחד, הרי זה תופר. תשאל אם כן, איך מותר ללבוש מעיל? אדם לובש חולצה וכפתר את זה עם כפתורים, מחבר את זה. הרי הכפתורים האלה מחברים את זה, עושים אותו אחד. אם כן, לפי מה ששבנו אומר, זה יהיה אסור. לאו דווקא כרגע, גם לא דבר קרוע אסור לתפור. יש הבחנה גדולה בין מתי שאתה עושה פעולה, ובזה אתה עושה אותו כלי, לבין שאתה משתמש בזה. דיינו, כשאתה לוקח בגד וזה, יש בו קרע, אתה לא יכול ללכת עם זה. כשאתה מחבר זה לזה, מה אתה עושה כאן? עושה תופר, מחבר אותם במטרה שלך שיהיה אחד. מה שאין כאן כשאדם לובש חולצה, אין מטרתו שכל הזמן החולצה הזו תהיה מחוברת. איך לפשוט אותה? לכן כשהוא לוקח את הבגד, אז עשוי לפתוח ולסגור, כמו דלת. דלת, שבוע דיברתי קצת על זה, דלת, אתה פותח וסוגר, למה אין איזה איסור בונה? אם אדם ייקח ויבנה כאן לבנים ויסגור את החוט, יגזור את הפתח, יסגור את הפתח, חייב על המדין בונה. אדם יוריד את זה, חייב על המדין סותר. למה שאתה פותח דלת וסוגר, אין בזה בונה וסותר? משהבגד, הדלת היא לא בניין. זה דלת שעשוי לפתוח ולסגור, להפך. בניין בלי דלת זה לא בניין, אפשר להיכנס. יש הבחנה גדולה בין מטרה שלי לעשות אותו אחד, לבין המטרה שלי לא לעשות אותו, גם לפתוח וגם לסגור. דבר שעשוי לפתוח ולסגור, וזה איסור בונה וסותר. הוא הדין גם כן לגבי תופר שעשוי לפתוח ולסגור, לא נקרא תופר. לכן מטעם זה, מותר לאדם לקשור נעליים. אדם יש לו נעליים עם שרוכים, אני קושר אותם. תגיד, אתה תופר, מחבר את שני חלקי הבגד וחופר, אותו לבד עובש חולצה וקושר, ומחבר אותה ביחד עם רוחסן, מחבר אותה ביחד עם כפתורים. אין בזה איסור. מותר, לא רק שאין בזה איסור, מותר לכתחילה. זה לא הגדרה של תופר, ולא הגדרה של, 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 של קוריאה וכדומה. מדוע? צריך לראות את המטרה. בכל מלאכה צריך לדעת מה המטרה שלה. אם המטרה שלה כדי לתפור, לחבר, יש בזה איסור דאורייתא. אם המטרה היא שימוש, מותר מצד הדין. לכן, מותר לאדם להשתמש בבגד, ולחבר אותו, ולפתוח אותו. אבל כשזה נקרא, או שהתפירה קצת התפרמה, זאת אומרת, זה לא מחובר חזק. ואתה רואה כמו איזה, כמו בגד שקצת, שתי החלקים לא מחוברים ביותר, מותח את זה, הרי יש בזה תולדה של תופר. למה? כאן זה לא היה מחובר יחד, כשאתה לוחץ עליו, אתה מחבר אותו. לכן אומר מרן, צריך להיזהר, צריך להיזהר, שאם יש לך חוט של תפירה שנפתח, אסור למותחו משום תופר. לא יש לך חוט של תפירה, והוא נפרם קצת. אני אומר לה, הוא לא יצא לגמרי, אפילו שלא יצא לגמרי, אתה מושך אותו מצד אחד, אתה מחבר את שתי החלקים. הרי יש כזאת מעיה של תופר. מדוע? כל דבר שאדם מחבר שני חלקים זה לזה, במטרה שלו להיות מחוברים יחד, חייב אדם דין תופר. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. מה מותר? מותר לתפור אותו? השאלה שלך כרגע דין מוקצה, או השאלה שלך דין תופר? אני עכשיו אלחות, אני אלחות תופר. טוב, בסדר, שמעתי, קשור לכפתורים, תכניס סגנות, כפתור, כפתור לכפתורים. תתחיל לשאול אותי גם אם מותר לעשות כפתורים. חכה, חכה, בסדר. כן. מחילה, מחילה, מחילה. תנו לי, תנו לי, אני אסביר את זה. כן. כן. נו. נו. מה הבעיה? כמו שמותר לך, הוא שואל, יש בגדים שיש להם... לא גורמי, חוט באמצע, כשאתה רוצה ללבוש את המעיל, אתה קושר את זה. למה אתה מקשה? תקרא הכל, חגורה שיש לך. איך מותר לך להשתמש בחגורה? אתה שם את זה, קושר את זה, מחבר את זה. או אלה שלוקחים אבנט. מכיר את האבנטים של האשכנזים? הם עושים קשר כזה עניבה. למה אין בזה דין של תופר? זה עשוי לפתוח ולסגור. אף אחד לא יישאר עם זה 24 שעות, ילך, זה לא הולך כך. כשאדם לובש חולצה, סוגר אותה, אדם שם את הכובע הזה, מושך אותו, זה עשוי לפתוח ולסגור. כל דבר שהוא עשוי, ולא מטרה שלו לחבר את שניהם יחד, אין בזה גדר של תופר ולא גדר של מתיר. לכן, גם אם יש לך רוחסה, דוגמה אחרת, יש לי מעיל, מעיל גשם, או מעיל בחורף. המעיל הזה, יש לו כובע. הכובע הזה מחובר למעיל על ידי רוחסה. בדרך כלל משאירים אותו ככה. למה אני צריך כל פעם לחבר את זה? מוריד את זה למטה ומשתמש. האם מותר לפתוח את הרוחסן הזה או אסור? כאן לך הוראה, רוב הפעמים, אין לך מטרה לפתוח את זה. אם כל זה מותר. מדוע? השימוש זה לפתוח ולסגור. ראיה שעשו את זה עם רוחסן. למה עשו את זה עם רוחסן? עשו את זה תפירה. אלא מה? המטרה היא, לפעמים אדם רוצה ללכת עם הכובע, לפעמים גשם, חושש שיש גשם, לפעמים לא, יותר נאה בלי הכובע הזה. לך חתולה עם המעיל הזה, יגיד לו, מה, אתה באת כאן, זה הולך לג'לבי, אתה לובש. לכן הוא מוריד את זה, בצורה יפה, יש מעיל. אז זה עשוי, זה נקרא שימוש. עשוי לחבר ולהוציא. אבל בדבר שדרך להישאר בו תמיד, בצורה הזו, יש בו דין תופר. לכן שאדם, יש לו חוט, והחוט הזה, ומחבר אותו, נפרם וכדומה, הרי יש לו דין של תופר. אבל לקשור את הנעליים שיש לך שרוך וכדומה, מותר לקשור את הנעליים, אין לזה שום איסור, רק צריך להיזהר, לא לקשור קשר של קיימה. לא קשר לגבי קשר, או קשר עניבה או קשר רופף. אבל 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 זה מדין כושר, אבל מדין תופר אין כאן תופר. למשאף על פי שאתה מחבש שני חלקים זה בזה, זה המטרה לשם לבישה. זה צורת הלבישה. צורת הלבישה אם זה בעיה. גם אותם נשים, או אנשים, לא יודע מה, יש להם בגד רחב, רוצים של רחב, אבל לקראת הסוף מחברים את זה, יש חוט, כמו חוט עם, בתוך לולה כזו, מושך את זה ועושה כמין קשר, זה נאה ויפה. אבל שרוצה לפשוט את זה, פותח את זה. אין בזה איסור. לכן עניבה, אדם לובש עניבה. שובש עניבה, עושה כמין קשר. אין בו לא כושר, ולא תופר ולא כלום. מדוע? זה דרך שימוש. כל דבר שהוא דרך שימוש, אין בזה גדר של תופר. אפילו שעושים אותו כאין תפירה, אין בזה גדר של תופר. הוא שאל בקודם, לגבי כפתור שנפל, האם הוא נקרא מוקצה ואסור לטלטל אותו, או לא נקרא מוקצה ומותר לטלטל אותו. יש בזה דיון בפוסקים. יש רוצים לומר, הכפתור הזה זה לא איסור. זה כלי שמלאכתו להשתמש בו. זה שאתה צריך על ידי חיבור, אבל הוא עומד בפני עצמו. זה לא איזה שני חלקים שהם נפרדים. זה לא איזה שבר כלי. הכפתור זה דבר נפרד. אבל מה? מצד שני, כפתור לבד לא שווה כלום. מה תעשה בכפתור? לא תעשה בו כלום. הכפתור הוא טוב דווקא שאתה מחבר אותו לבגד. אבל אם זה נפרד, לכאורה יש בובה של מוקצה. בדבר הזה יש רוצה לומר שמכיוון שזה כלי והיה בכניסת שבת כלי, אז לא יתבטל ממנו שם כלי ממנו ומותר לטלטל אותו. כדאי לטלטל אותו כלאחר יד. אבל לא יטלטל אותו לעדיה, למה שנכון שזה היה כלי, נכון שזה היה מחובר לבגד, עכשיו זה נקרא לא שברי, זה נקרא כאין שברי כלים. זה עדיין לא שברי כלים, זה לא, זה כלי עצמו, זה כפתור כפתור בפני עצמו. אבל מכיוון שהכפתור לבד אין לו שימוש, רק על ידי חיבור לבגד, מלא אין לו תורת בגד עליו, אין לו תורת כלי עליו, רק מתי שהוא מחובר. לכן יש בזה רוצים לומר שדינו כדין שברי כלים, שברי כלים שהם רואים לאיזה מלאכה, הם מותר להשתמש בהם. ויש רוצים לומר, לא, זה כלי שמלאכתו לאיסור, דרך לתפור אותו. אבל למעשה, יעשה אותו כלאחר יד, יש מקום לטלטל אותו. ירים את זה, ירים את זה על ידי...
בשתי ידיים?
לא בשתי ידיים, להפך. ירים אותו על ידי, תפוס אותו ככה, בצורה כזו. בצורה, ירים אותו. לא רגילים לתפוס כפתור בצורה כזו. נשים את זה בכיס. טוב. אז אמרתי, הלכות תופר, זה אדם מחבר שני דברים, מחבר שני חלקים, מחבר זה לזה יעשו. וזה נחלקו הפוסקים. אדם שהנעל שלו, יש לו נעליים של שרוכים. שזה יש הרבה נזרים, בגלל סיבות אחרות, בגלל מה שעכשיו אני אדבר, יש נוהגים בשבת לא לנעול נעליים של שרוכים. יש נעליים, שמים אותם נעלי סירה זה נקרא. לוקחים נעליים בלי שרוכים, בלי כלום. מעלים אותו, למעלה זה נלחץ, יש בו זה גומי, או נעליים רגילות, טרויצה לחסידים, בשבת לובשים נעליים שזה כמו סירה. אין בהם שרוכים. למה אין בהם שרוכים? טוענים, דבר ראשון, יש שם זה בעיה של כושר. חוץ מ... אבל במציאות זה לא כושר. אדם לא הולך כושר קשר כזה. וגמרא אומרת, כל קשר שהוא של קיימא, הרי חייב למה דין כושר. אומרת הגמרא, כגון מה? כגון קשר דרבנן. מה זה קשר דרבנן? אומר, היו חכמים, היו קושרים את הנעליים שלהם. עכשיו, שקושר את הנעליים, צריך לפתוח אותו. האדם לא קושר נעל ומשאור אותו כך כל הזמן קשור. מה, יישאר מה עם הנעליים? אומר, כן. היו חכמים שהיו יושבים ולומדים תורה 24 שעות ביממה. לא מחליפים את הבגדים שלהם, לא מחליפים את הנעליים שלהם, אלא אחת לשבע ימים. דיינו, שולחים אחר כך להתקלח לכבוד שבת, פושטים את בגדיהם. אז את הנעליים שלהם היו קושרים אותם, משאירים אותם ככה השבוע שלהם. זה נקרא הקשר שאסור לעשות תמיד רבנן. למה? אתה קושר אותו לכמה ימים. זה לא קשר של קיימה לעולם ועד. יש קשר של קיימה, זה קשר דאושפחה. מה זה קשר דאושפחה? אדם קושר קשר, שתופרים את הנעל, אז עושים בראש החוט, עושים קשר כזה עווה, ומשחילים את זה ומושכים כל הזמן. אז הקשר הזה קיים לעולם. עד שזה מתקלקל, משחק וכדומה. זה נקרא קשר, קשר הספנים וקשר הגמלים, וגם זה קשר דאושפחה. לכן זה נקרא קשר שנשאר לעולם. קשר שנשאר לעולם עובר עליו איסור דאורייתא, על הקשר לבד. אבל קשר שרגילים לפתוח אותו לא לעולם, מרחק גדול, לא כל יום ויום, אלא משאירים אותו לכמה ימים, אסור מדרבנן. אז זה אומר את הגמרא, זה קשר דרבנן. מה זה קשר דרבנן? אותם החכמים שהם נועלים נעליים, וקושרים את הנעל, משאירים את זה שבוע שלם לא מחולצים את הנעליים. יושבים כל הזמן בית המדרש, יום ולילה לא ישבוטו. לא כמו אנחנו היום לומדים, אחרי שעתיים עושים הפסקה. הולכים, שוטטים, חוזרים, אחרי 4 שעות חוזרים, עוד כבן זה לזה מפטפטים, 8:00 הולכים לישון. לא, זה לא ככה. היו יושבים ולומדים בבית המדרש, מהבוקר עד שאדם עייף. עייף, הוא יוצא בפינה שם, נרדם על הסטנדר, נרדם על המיטה, על הספסל, מתעורר וממשיך ללמוד. מתי הוא קמים בבית המדרש? לכבוד שבת. צריך עכשיו להתכונן. את הנעליים לא היו חולצים, חבל, עד שאני אחלוץ, ועד שאני אלעל, ועד שזה, משרים את הנעליים 7 ימים. גם הקשר נשאר 7 ימים. אומרת הגמרא, זה קשר שעשו לשקשור אותו בשבת, מדרבנן, לא מדאורייתא. למה? זה לא קשר של לעולם. ואילו קשר שעשו לפתוח ולסגור אותו, כגון, קשר שלנו היום, שרגילים לנעול את הנעליים, ואדם נועל את הנעליים, לא משאיר אותו יותר מיום אחד קשור. קשר כזה, עם כבר שדרכו לפתוח ולסגור, יהיה מותר. זה לגבי כושר. ואני מדבר לגבי תופר, לגבי דברים שמחברים זה לזה, זהב מלאכה אחר. אז כפי שאמרתי, כל דבר שדרכו להיות קבוע שם, זה החיבור הזה, אסור לפתוח אותו ואסור למתוח אותו. לכן בגד שנפרם קצת החוטים, ואז הוא רוצה למתוח את זה, את החוט, כדי שיתחבר יותר יפה ויותר נאה, יש בזה איסור של תופר. לכן אסור לחבר את זה. אבל קשר שרגילי, או תפירה שרגילים לפתוח אותה ולסגור, יהיה מותר. נחלקו בזה הפוסקים לגבי שאדם לוקח מכנסיים. יש לאדם מכנסיים, היום בימינו רגילים לשים חגורה. בימי, זה היה מין משחילים בתוך הבגד איזה חוט, והחוט הזה מושכים אותו, קושרים אותו על הבטן. עכשיו זה, וזה בעיה לקשור. מדוע? זה קשר שעשו לפתוח ולסגור, וגם אין כאן בעיה של מחבר שתי החלקים מדין תופר, מפני שזה עשוי כך ועשוי כך, השתמשות. אבל מה הדין? להשחיל לתוך הבגד הזה את החוט הזה. האם מותר להשחיל או אסור להשחיל? החוט הזה בא ילד, משך את החוט, הוציא את זה מהמקום. מותר להחזיר או אסור להחזיר? כאן זה נקרא שאני כאן מחבר אותו על מנת שישאר תם תמיד. האם זה יש בזה איסור של תופר? אין כאן איסור של תופר. אם הדבר הזה היה מקודם, חאורה, גם תגיד מתקן, גם תגיד תופר, אז זה שרצו לומר שיש בזה איסור של תופר, או כמו שאמרת, מתקן, זה מתקן מנה, כאילו עושה, אבל מתקן מנה זה כשלא היה לב תורת כלי בכלל, ועכשיו אני מתקן. אבל אם היה לב תורת כלי, ועכשיו אני רק שתר שימוש, יהיה מותר. לכן, למתוח את זה יהיה מותר. אבל להחזיר את זה, כאן בדבר הזה נחלקו בזה הראשונים. האם מותר להחזיר את זה ביום שבת או אסור? יש שרוצים לומר, שמכיוון שהוצאתי את החוט הזה, החוט הזה זה כבר אי אפשר, את הכנסה אי אפשר ללבוש אותם. לכן זה נקרא, כאילו אתה כאן תופר. תיקח את זה, תקשור את ה... תשים מבנית עליו, תיקח את החבל, תיקח, תקשור אותו עם זה מלמעלה. זה ראוי, המכנסה עם דבר נפרד וזה דבר נפרד. אבל אם זה היה מתוח, דיינו שזה היה חוט, שאי אפשר לחבר אותו לבד, צריך על ידי השחלה מיוחדת, אז אם זה כבר היה מקודם, ועכשיו זה גם מקודם היה עליו חוטי, את החוט הזה, ורק בא ילד ומשך את זה והוציא, כמה שהיה עליו תורת כלי, שאני מחבר את זה, מכניס את זה, זה לא נקרא בונה ולא נקרא שאני תופר. אבל אם עכשיו זה חדש, ועדיין לא השחילו את זה, יש כאן שתי דברים. יש אומרים שיש בזה דין תופר, ויש אומרים שיש בזה דין מכה בפטיש. שהמכנסיים האלה לא רואים לבוש אותם, בלי החוטים האלה. לכן יש מקום לאסור. הדבר הזה, דיברו בזה לגבי נעליים יותר. אדם שיש לנו נעליים, ואין בזה שרוך. השרוך, או שקנה נעליים חדשות, וצריך להשחיל בתוכו שרוך. האם מותר להשחיל את השרוך הזה או אסור? חאורה, יש בזה בעיה. הנעליים האלה לא רואים לנישה לחאורה. ואחרי לפי זה, אסור לחבר, לשים את החוט הזה ולהכניס אותו לתוך הנעליים. כך דעתו של רב אליהו רבה, ועוד כמה מן האחרונים שסוברים, שאדם שמחבר ומכניס לתוכו, הרי זה גדר של תופר. מה לי תופר? מה שאמרת שמותר זה כשיש לך כבר את החוט, ואתה רק מותח אותו. אבל להכניס אותו בתוכו זה נקרא כן, עושה מעשה, ועושה אותו על מנת לחבר את זה אחר כך על ידי מתיחה, שזה גדר של תופר. אבל יש רצו לחלק ולומר כך. מתי שזה גדר של תופר, זה דווקא כשלא היה לו, בנעל הזה לא היה סרוך מעולם. עכשיו זה חדש, קנית הנעליים חדשות, ועכשיו אתה רוצה להכניס את זה. לכן יש בזה גדר של אולי תופר, כמו שאתה תופר את הנעל עצמו. אבל לא חייני, אם זה היה כבר תפוך, דיינו היה בזה חוט, ועכשיו אני רוצה להכניס, בא מישהו והוציא את החוט הזה, או שהחוט הזה נקרא ואני רוצה להחזיר חוט אחר, כאן זה היה תפוך, רק אני רוצה להחזיר, כמובן זה לא תפירה גמורה, בגלל שזה השתמשות, ויש רוצה לומר אם זה בכלל בעיה. החוט נקרא בפני עצמו כלי, את החוט הזה אתה לא חייב לשים אותו רק בנעל, אתה יכול לקשור בו כל מיני דברים. אז זה חוט שראוי להשתמש בו, תשמיש מה שאתה רוצה. והנעל, גם בעיקר הנעליים של היום בימינו, גם בלי סרוכים אתה יכול לנעול אותם. אדם יכול לנעול נעליים, אצלנו הנעליים תפוסים בצורה טובה, מלמעלה, מלמטה, לא כמו בזמנם, שזה היה כמו נעלי חליצה. זה היה מזה כאן אור וכאן אור, ברגע שאין נעלה, אין סרוך באמצע מחבר, אז זה כמו הכל פתוח. הסוליה נמצאת בפני עצמה, ויש כאן שתי אורות, שזה השרוך הזה נקרא ואיננו, אין עליו תורת כלי. אבל היום בימינו, הנעליים שלנו, גם בלי סרוכים, אתה יכול לנעול אותם. זה שזה לא כל כך נוח, אבל זה ראוי לנעילה. גם בלי סרוכים, יש אנשים, תראו אותם ברחוב, הולכים בלי סרוכים. הולכים, משמים את הקול שלהם, הולכים טק, 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 מה, יש גם כפכפים הולכים עם זה, בצורה כזו. אבל זה עדיין תורת כלי, זה היה תורת כלי, זה נקרא השתמשות, ולכן יש מקום להקל. סיבה שלישית, שכך כותב הרב בגאות משה ועוד כמה אחרונים שעבור כותבים, אומרים, יש הבחנה גדולה בין שהחור הוא גדול לבין שהחור הוא צר ביותר. דיינו, פעם היו עושים נעליים והיו עושים סרוכים, איך היו יכולים לעשות סרוכים? לוקח מרצע, עושה חור עם מרצע. אור, הוא מתרחב ומתקצר. הוא סותם את החור, יוצא לך הסרוך, יש קושי גדול, זה כמו תפירה גמורה, שאתה צריך להכניס אותו עם מחט, וכדי להכניס בפנים החור הזה. לכן, יש בזה בעיה של מתקן, תופר, אבל במציאות שלנו היום, הנעליים שלנו, אלה שיש להם סרוכים, יש להם נקב, בנקב הזה גם שמים כמין עיגול כזה, שתופס אותו, תמיד הוא חזק, יש לו חור גדול, שאתה מכניס את החוט, זה לא תופר, זה עשוי לפתוח ולסגור. הנעל יש לו תורת כלי, הסרוך הוא כלי בפני עצמו, זה שני כלים, שאני לוקח שני כלים, שאתה לוקח סיר ושם עליו מכסה, זה לא נקרא שאתה מתקן, אני לא אומר בגלל שאתה לא יכול לבשל, אפילו סיר לחץ, שאתה שם עליו ואתה סוגר אותו הרמטי, אבל בכל מקום, המכסה והסיר זה שני דברים נפרדים, זה רק שימוש שאני קושר אותו וגם מסוים אותו לפתוח ולסגור, לכן גם כאן, הנעל היא נעל, ומה שאני עכשיו לוקח את הסרוך ומחבר אותו, זה לא עושה בזה כלום. לכן זה לא נקרא שאני מתקן או שאני עושה אותו כלי. לכן, גם היום בימינו, אם הסרוך הזה יצא ואני רוצה להחזיר בנעל ישנה או בסרוך ישן רוצה להחזיר, ודאי שיש מקום להקל. השאלה נשאלת בנעל חדשה. לא שמתי בו סרוך מעולם. וגם, עכשיו אני נועל את זה. האם מותר בחי גמנה, האם זה נקרא מכה בפטיש? האם זה נקרא שאני עושה עליו תורת כלי? רצוי. לא לעשות את זה, לא לחבר את זה. מדוע? שסוף סוף, נכון שהנעל הזה ראויה בלי זה, אבל אף אחד לא הולך, אנשים מכובדים לא הולכים עם נעליים בלי סרוך. לא ילך בצורה כזו, יראו אותו כמו איזה קפצן, הוא הולך עם נעליים בלי סרוכים. זה לא דבר נכון ללכת. גם אם הסרוכים לא מסורכים חזק, גם בזה זה לא נוח לאנשים ללכת. נכון שיש אפשרות ללכת, אבל רוב האנשים לא עושים את זה. ממילא שאתה, החיבור האחרון שעשיית הנעל, זה להכניס בו את הסרוכים. אחר כך שאתה מותר את הסרוכים ואתה קושר, זה נקרא השתמשות בנעל, השתמשות בכלי. השתמשות בכלי בוודאי שם בזה איסור. אבל לא כן, כשאני מכניס את זה, משחיל את זה, יכול להיות שיש כאן איסור. זה לא ברור כל כך, למה שיש רוצים לומר, מה פתאום? הסרוך, תשתמש במה שאתה רוצה, וזה השתמשות, מה שאתה רוצה בנעל. לכן זה לא נקרא שזה חייב להיות עם הסרוך. אבל, כמה שבמציאות יש את התופעה הזו, לא רצוי להכניס סרוכים לתוך נעל חדשה. אבל אם הנעל הזו ישנה, שכבר היו בסרוכים, והסרוכים האלה נקראו, ועכשיו אני רוצה להכניס בתוכו, אין כאן מכה בפטיש, זה כלי שכבר נעשה. אלא מה זה השתמשות? כאן בחי גוונה יש מקום להקל להכניס. או שהסרוך ישן, מזה מקום אחר, והנעל חדשה. כאן בחי גוונה, מכמה שזה לא שניהם חדשים, יש מקום להקל בדבר הזה בשעת הדחק, כגון שילד הוציא את השרוך, ואי אפשר להכניס את זה בילדים, לא יכולים ללכת עם נעל בלי שרוכים, כל רגע יפיל את זה, יש מקום להקל בדבר. שמה? סקוט? זה ודאי מותר. זה לא מחבר ולא כלום. זה שתי החיבורים האלה, זה עשוי לפתוח ולסגור. כל השימוש, זה שימוש. משתמשים את זה, זה לא מדבק כלים. אדם מדבק נייר שמדביק אותו. מדביק את הנייר, רוצה לעשות אותו אחד, אז זה נקרא שמפריד נייר מנייר, זה נקרא, זה נקרא תולדה של מתיר. הקושר והמתיר. מדבק ניירות זה בזה חיה מדין, קושר. מפריד אותם חיה מדין, מתיר, קורע. אבל מה הדין שלמשל אדם קנה ספר. הספר הזה, מחמת ההדבקה, נטף על השוליים של הספר, נטף דבק. האם מותר להפריד את הניירות, את הספר הזה או אסור? חורה תגיד, זה מכה בפטיש. אתה עושה כאן, מוציא את זה. זה לא מכה בפטיש. למה לא מכה בפטיש? כשהדפים מחוברים יחד מתחילת בריאתם, והמכונה לא חתכה את זה, אז זה גם מי שיחתוך את זה ויפריד את הדפים, זה גם מכה בפטיש וגם מחתך. אני צריך את הגודל של הדף. לכן, שני דפים שלא נפרדו במכונה, והדפים האלה עדיין מחוברים, הרי כל הספרים היום, כל הדפים, הם עושים אותם קונטרסים קונטרסים, המכונה חותכת את זה מהצדדים, ואז נראה לך ספר שאפשר לפתוח אותו. לפעמים דף אחד נשמט, ואז נשאר לך שהוא מחובר, אפילו במקצת. אסור להפריד את זה. למה? יש בזה איסור דאורייתא של מחתך. מה זה מחתך? שאדם במידה מסוימת, שאדם חותך ומעונן במידה, דה הזו, חותך את העץ הזה, חייב עליו מדין מחתך. חותך אור בגודל מסוים, חייב עליו מדין מחתך. אותו דבר שאתה חותך נייר בגודל מסוים, לא שאתה קורא את זה סתם. זה נקרא מחתך. יש קוראה ויש מחתך. שאתה מחתך אותו בגודל מסוים, בכל דבר ודבר, באור, בנייר, בברזל, בכל דבר שאתה חותך אותו בגודל מסוים, חייב עליו מדין מחתך. אז הוא הדין גם כאן. את הספר הזה, אתה מעוניין שיהיה לך את השוליים מסודרים, כמו כל הספר, לכן יש לזה גם מחתך, וגם מכה בפטיש. למה מכה בפטיש? צורת עשיית הספר, וגמר עשיית הספר, זה אחרי שכורכים אותו וכדומה, חותכים את השוליים כדי שאפשר לפתוח, להשתמש בו. אחרי אפשר להשתמש בספר. מעל הזה נקרא מכה בפטיש. ולכן, בספרים חדשים, לא לפתוח את החיבור. אבל מה הדין? נטף עליו דבק. חיברו את הספר, הספר ספר. אחר כך שמים אותו עם הכריכה, שמים את הכריכה, שמים דבק כאן, סוגרים את זה וזה נדבק. אבל לפעמים נוטף מהשוליים, מהדבק ונדבק על זה. עכשיו כאן, האם מותר להפריד את הדבק הזה או אסור להפריד את הדבק הזה? חאורה, גם מחתך, אתה מחתך את זה, אתה עושה אותו כמו שאמרתי מקודם, שאתה בי מחוברים. אין בזה גדש של מחתך. למה אין בזה גדש של מחתך? מפני מחתך שמתחילת בריאתו זה היה מחובר, כגון בניירות וכדומה, ואתה מחתך את הגודל המסוים, אבל כאן זה היה מחותך, זה היה לא מחובר, אלא מה? הדביק את זה. הדבקה הזו היא לא הדבקה שהיא מעוניין בה. הרמב"ם כותב, המדביק ניירות זה בזה, חייב עליו מדין תופר, מפריד אותם חייב עליו מדין קורע. זה כשיש לך מטרה, שאתה מדביק על מנת לעשות אותם אחד, כמו קונטרס. אתה לוקח מחברת, לוקח ספר, מדביק אותו כדי לעשות אותו אחד. אבל לא כן, אם נטף דבק על הנייר, ואני לא מעוניין בהדבקה הזו. להפך, אני מפריד אותם ומעוניין להפריד את זה, ולא להדביק, אין בזה בדין של, 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 של מחתך. אין כאן לא קורע, ולא מחתך, ולא כלום. לכן, מותר להפריד את הדפים שנדבקו על ידי הדבק הזה, נדבקו אחרי עשיית הספר, כל שכן, אם נפל עליו אוכל, והאוכל הזה ידביק אותו. יש אנשים אוכלים ולומדים וקוראים ועושים. אז בספר נפל אוכל, אחד ידבק לשני, ואז אני רוצה לפתוח את זה כדי ללמוד. מותר לפתוח. זה שזה יתחבר על ידי אוכלים, יתחבר על ידי דבר אחר, זה קלקול באלמה. אני עכשיו מפריד את זה, שהיה מקודם. אין כאן מכה בפטיש, שכבר עם הנחה שלא נעשתה. ואין כאן דין של קורע ותופר וכדומה, מפני שקורע דווקא דבר שמחובר, וככה היה דעתו להשאיר אותו מחובר. כאן, מכיוון שהוא היה מנותק, ואני רק רוצה בדרך השתמשות, מותר. ראיה לכך, אני לוקח שקית של ממתקים, חלקים לילדים, במבם, ארטיקים. עכשיו, הוא רוצה לאכול את זה. חייב לקרוע את הפתח, לקרוע אותו, כדי להשתמש. האם מותר לקרוע את זה? זה מדובק, מדובק בצורה חזקה, ואני מפריד את זה. האם יש כאן איסור של מפריד ניירות זה בזה, המדבק ניירות דין תופר, מפריד דין של קוריאה. האם יש כאן איסור של קוריאה? אין כאן איסור של קוריאה. מדוע אין כאן איסור של קוריאה? מפני שמעיקרה זה לא היה חיבור בשביל חיבור. מעיקרה זה היה חיבור בשביל לקרוע את זה. ושאתה קורע אותו, זה גמר העשייה שלו, ואתה קורע אותו לזרוק אותו. נכון שיש מקפידים לא לקרוא אותו במקום הדבק, ויש מקפידים יותר שלא לקרוא אותו במקום הכתב, מדין שמפריד את האותיות, אבל לא זה ולא זה מעיקר הדין יש בזה איסור. למה? כשאני קורע, אני לא קורע אותו כדי, זה נקרא השתמשות, כמו שאדם קורע את האור שעל פני החבית, יש לי אור, שמים על גבי החבית אור, והאור הזה שמים אותו בתור מכסה, ואני קורע את המכסה הזה, מותר, למה מותר? הכלי הוא כלי, ועכשיו שאני קורע אותו זה דרך השתמשות, הוא הדין גם כאן. הכניסו את הארטיק, את הבמבה, את כל הדברים, הכניסו אותו בתוך שקית, סגרו את זה, למה סגרו? סגרו את זה בכדי שהדבר לא ילך לאיבוד. אבל לא מטרה שלהם לחבר את שתי הניירות האלה שישארו. המטרה שלהם שלא ילך לאיבוד. אחר כך אני קורע את זה כדי להשתמש, זה נקרא השתמשות באלמה. כל שכן אם אני דוקח את זה וזורק אותו את השקית מיד, אז זה נקרא כבר שאני קורא זה דרך השתמשות, דרך השתמשות מותר. גם בספר, נדבקו שולי הדפים, נדבקו שולי הדפים, על ידי אוכל, על ידי דבק, על ידי כל דבר שלא יהיה, מותר להפריד את הדפים האלה ביום שבת, אין כאן איסור הגזר, לא לקרוא את הנייר. מה זה? עוד פעם, לא הבנתי. נו. לא. הכלי הזה הוא כלי. זה שעשיתי את הפתח, הפתח הזה זה השתמשות. זה שנשאר בפנים וכדומה, זה לא כלי. שאתה לוקח ואתה הולך. שאתה לוקח בקבוק ואתה פותח את הבקבוק, יש לך בקבוק של יין. ואתה פותח את הבקבוק, וחורה מפריד את זה. למה אין כאן דין קוריאה? למה אין כאן דין של, הרי אתה משתמש, אחרי כך אתה סוגר אותו. אלא מה? זה לא היה עשוי להיות סגור. זה היה עשוי סגור כדי שלא ישפך. אבל לא שיהיה מחובר. כשאני קורע את זה, דרך השתמשות. דרך השתמשות מותר. לכן גם כשאתה קורע את הנייה, אתה מפריד את הנייה, זה דרך השתמשות. זה שאתה משאיר אותו עוד כמה ימים, אבל אתה לא מדביק אותו בחזרה. הקריאה הזו היא קריאה תמידית. לא, הכלי זה היה מההתחלה. כששמו אותו ועשו אותו זה כלי. לא עושים אותו עכשיו כלי. עכשיו מקודם זה היה כלי. יש לך שאלה הזו שאתה שואל, זה בסקיות ניילון מחוברים בגליל. שם יהיה את השאלה שלך. דוגמה, יש סקיות ניילון מחוברים זה לזה. חבילה שלמה, הדביקו אותם עם משהו, עם מהדק וכדומה, מותר לתלוש זה מזה. מדוע זה השתמשו. אבל מה הדין? סליל. של ניילון, שאתה קורע אחד, נהיה לך פתח של השני. יש לו, עשו מזה, זה מין היה רצועה אחת שלמה, של מין כמו שרבול ארוך, מכונה הדביקה את זה, הדביקה, הדביקה, אחד עשוי להדביק, אחד עשוי לפתור. אני הולך ותולש את זה, מה אני עושה? עשו שני, קורע. למה? כשזה היה מחובר זה לזה, זה היה סליל אחד ארוך. נכון, זה עשוי לפתוח ולסגור, אבל זה לא עשוי לפתוח ולסגור. אחד מהם עשוי להישאר כך תמיד, והשני פותח את הפתח. אז מלא, כשאתה הולך ותולש, את האחד הזה שהיה מחובר, אתה עושה לו פתח. שהוא מחובר, הוא יהיה סתום. עכשיו אתה עושה לו פתח יפה. נכון שזה עשוי בשביל לפתוח, אבל מי אמר לך שזה עשוי לפתוח? אולי זה עשוי בשביל להישאר, והפתח יהיה מהצד הזה. לכן, מכיוון שיש לך כאן בעיה, גם לצד הזה וגם לצד הזה, הסליל הזה אסור לפתוח ולהשתמש בו בשבת. מדוע? כשאתה עושה כאן תיקון כלי, מכה בפטיש, ומתקן את הכלי הזה, עושה עליו תורת כלי. זה שמעולם לא היה עליו תורת כלי. כמו שאמרתי, סליל אחד. אבל כשהיה לזה, היה לזה תורת כלי, ורק חיברו אותו כדי לתלוש ממנו אחד אחרי שני, מותר לתלוש. מדוע? כבר שזה היה תמיד כלי, ורק זה חיבור. החיבור הזה אני לא צריך אותו. ואני תולש אותו, כמו שאתה מוציא בקבוק, אתה קורע אותו כדי להשתמש בכלי, להשתמש בדבר, זה לא נקרא שאתה עושה אותו כלי, מקודם היה כלי, רק חיברו אותו. לכן נועדים גם כאן, יש מקום להתיר. מה שיש לי בעיה, שיש לך סקיות ניילון, שהם, יש להם את הידיות, עכשיו את הידיות האלה, מקבלים אותם בחבילה כזו, הידיות עומדות, מחוברות עדיין, ואני תולש, אז יש לך כמין סיבוב כזה, אני תולש, ואז יש לך אפשרות להשתמש בזה. הולכים את זה, הולכים לשוק, קונים שם איזה משהו, תולש לך מהזה, זה מעולם לא היה מופרד, תמיד היה בו את החיבור הזה. יכול להיות שיש בזה איסור מחתך, או איסור מקבע פטיש. למה? אתה מחתך שאתה צריך את הגודל הזה של השקית, שיהיה לך אפשרות להשתמש, וגם מקבע פטיש, מפני שלפני זה לא ראוי לשימוש. איך אפשרות לשימוש? זה הכל סגור. אז זה עשוי מקבע פטיש, לכן יש בזה שני איסורים, לכן להפריד את זה יהיה עשוי. אבל בנייר שאמרתי מקודם, הספר הזה היה ספר, הניירות האלה היו לא מחוברים, וכל מה שאני עכשיו מפריד את זה, להחזיר אותו למה שהיה. מה תגיד, אבל הרמב״ם כותב, שהמדבק ניירות זה וזה, עשו להפריד אותם בשבת, שם היה לו מטרה לחבר אותם, לעשות אותם אחד, כגון ספר שעשו ממנו ספר, דיביקו אותו, אני עכשיו רוצה להפריד את הניירות האלה כדי להשתמש בחצי מהספר. חותך את ההדבקה, כאן הספר הזה היה ראוי להיות אחד, ההדבקה חיברה אותו להיות אחד. עכשיו שאתה מפריד, יש בזה איסור גם של קוריאה שאתה צריך את הגודל, ואולי מחתך ואולי מכה בפטיש. עושה בזה שתי מלאכות וכמה מלאכות. אבל לא כן הדבק הזה, הדבק הזה נדבק לאחר שהספר נעשה הספר. לכן אין לך בעיה של, של כושר, אין לך בעיה של, של מתיר, אין לך בעיה של קוריאה. מפני שקוריאה זה דווקא מטה שמדבק ניירות זה בזה, לעשותן אחד, כמו שאומר הרמב״ם, זה הלשון שלו. שהדיבוק היה מטרה להדביק אותם שיהיו תמידים כך. אבל אם הדיבוק היה במקרה, זה היה דרך לא נכונה, מותר להפריד אותם. אחרי לא צריך להיבהל מזה, לפעמים אדם לוקח ספר, נדבק על ידי אוכל או משהו, נדבק זה בזה. תפריד את זה, רק תיזהר, אל תתלוש את הנייר. לפעמים אתה מוכר גם את האותיות, לפעמים זה שם השם, לכן נזהר שלא להפריד. אבל להפריד אותם ככה בנחת, כדי להפריד את זה, מותר ביום שבת. מפני שההדבקה כאן לא הייתה הדבקה, והתלישה לא תלישה, ולכן מותר. את מה? בצבע את מה? את השוליים כאן?
כן, כן.
נו, אז מה מפריע לך?
זה נראה...
וזה נדבק לך? זה לא, הם לא רוצים להדביק את זה. הם רצו לצבוע את זה. זה גם לא נדבק, זה לא נדבק חזק. אם אתה תראה, בקלות זה נפרד. לכן אין בזה איסור. עכשיו, לפני שבועיים, לא יודע אם אמרתי את זה, גם אם יש ספר שיש כאן בשוליים, מישהו כתב את השם שלו. רוצה שלא יגנבו לו את הספר. עכשיו, יכתוב את השם שלו כאן, יתלשו את הדף הראשון שלו. מה עושה אדם? חותם את החתימה שלו בשוליים כאן, כאן את השם שלו. עכשיו, כל מי שגונב את הספר הזה, רואה, הנה, זה שלי. מה, אז, האם מותר לפתוח את זה בשבת? גם זה לכאורה לא דין תופר, אבל דין מוחק. כשאני פותח את הספר, אין לי כאן את השם. האם מותר לפתוח ולסגור או לא? והלבוש כותב, שבוע שבוע, אני חושב, אמרתי את זה, הלבוש כותב שיש בזה איסור של מוחק. ומחבר אותו, יש איסור של כותב. למה הוא אומר, זה נקרא שאני, זה כתוב שם, מוצאתי את זה, כבר לא כתוב כלום, אני לא יכול לראות מה כתוב. כשאני מחבר, עוד פעם אני תופע, עוד פעם כותב. שזה איסור כותב ואיסור של מוחק. לעומת זה, בתשובת הרמה, כתב תשובת הרמה כותב, והביא את זה יטס, ואומר, אני לא מוצא בזה, לא כותב ולא מוחק. כותב, זה כתיבה שאני כותב, להשאיר אותה בצורת כתיבה. כאן זה השתמשות. הכתב נמצא, הכל נמצא. כשאני רק לומד בזה, זה נהיה, אז כמו שזה, אתה עושה אותו בשביל השם, זה עשוי גם לפתוח, שלא יהיה שם. אז במילה, זה לא היה כתיבה ולא היה מחיקה. לכן, כיוון שאין כאן לא כתיבה ולא מחיקה, מותר לכתחילה לפתוח ולסדור את זה. היה שאלה בזמנם, שגויים היו מביאים מכתבים ביום שבת. המכתב הזה, היו מדביקים אותו בצד אחד. היה לך מכסה, כמו כיסוי, ואני עכשיו רוצה לפתוח את המכתב הזה ביום שבת. אולי שלחו לו מכתב, יש בזה פיקוח נפש, אולי דבר חשוב שיש בזה. האם מותר לפתוח את המכתב הזה או אסור? בדבר הזה יש בזה מחלוקת האחרונים. יש שרצו לומר שמותר לך לקרוע את המכתב. שאתה קורע, אתה מקלקל. שאני קורע אותו נכון, זה מקלקל בשביל לראות מה שבפנים, אבל אני לא עושה כאן שום דבר. היה בפנים מכתב, ואני קורע אותו. שאומרים לו, להפך, תפתח אותו איפה שהדבק. הדבק הזה, הוא לא עשוי להדביק אותו, כמו שאמרתי מקודם לגבי ספר. זה עשוי לפתוח ולסגור. הדבק הזה עשוי, שמתי שרוצים סוגרים, אבל אחר כך רוצים לפתוח אותו. עיקרון זה לא בשביל להפוך אותו לאחד. לכן אין כאן דין של מדביק ניירות זה בזה, ואין כאן דין תופר ולא דין קורע. אבל אם אדם קורע שלא יהיה ראוי לשימוש בכלל, מצד הדין יש מקום להקל, וכך נהגו אז באירופה. היום בימינו אין לך דבר כזה שיביאו לך מכתב ביום שבת. בזמנם הגויים היו מביאים הדברים, מביאים את זה גם ביום שבת, היה מקבל מכתב, טלגרמה, לך תדע מה כתוב שם. כמה שיכול להיות שיש שם פיקוח נפש, למרות בדרך כלל לא שייך פיקוח נפש, מה יש פיקוח נפש? אבל מכל מקום, מותר לפתוח את הנייר, כך כותב תשובת הרמ"א, שמותר לפתוח את הנייר, כמו שהיו גילים לעשות, שעושים את התנורים, תנורים שהיה להם, אז היו מחממים תנור שהיו עופים בו, ואחרי זה ביום שבת מכניסים איזה אוכל. אז היה לזה מין פלטה כזו, סוגרים את זה, ורוצים שהחום לא יצא, מדביקים את זה מסביב בנייר, או מדביקים את זה בבצק, וכדומה, סותמים את כל החריצים. עכשיו, החריצים האלה סתומים בשביל שבפנים החום יישמר. זה נקרא אוגר חום, סוגר אותו. ביום שבת אני רוצה להוציא את האוכל. מותר לי לפתוח את זה? אתה קורע את הנייר, אתה פותח את זה, זה היה מודבק בבצק. אין כאן לא דין קורע, אין כאן דין סותר, אין כאן כלום. זה דרך השתמשות. הדלת הזו עשויה לפתוח ולסגור. זה ששמת עליה מסביב הדבקה, זה לא עשוי בשביל זה. גם אתה שאלו עלינו, במלחמת המפרץ, אמרו לנו לאטום את כל החלונות. לאטום את כל החלונות, שמים את זה, שלא ייכנס שם שום נזק ושום דבר. עכשיו, ביום שבת אמרו, די, סדאם חוסיין מת. אני רוצה עכשיו לפתוח את החלום, רוצה אוויר. האם מותר לפתוח את זה או אסור לפתוח את זה? הרי שמת את ההדבקה הזו על מנת שיישאר. אני לא שמתי את ההדבקה בשביל שיישאר. שמתי את ההדבקה בשביל שיסתום את החור. אבל ברגע שאני לא צריך אותו, אני פותח. זה לא דין שאני היה מקודם, סתמתי אותו כדי לעשות אותו אחד. אם אתה עושה אותו בשביל לשים שם נייר, ואתה רוצה לחבר שתי ניירות שלא ייפרדו אחד מהשני, נכון, זה כמו ברגים שאתה מבריא. אבל כאן, להפך, זה כמו מפתח. מתי שאני רוצה אני סוגר, מתי שאני רוצה אני פותח. מילא היה מותר לפתוח את זה גם ביום שבת הדלתות האלה, או את החלונות האלה, כמו בתנור. כששמים בתנור, שמים אותו, לא שמים אותו בשישי להישאר, אלא שמו אותו בכדי שהחום לא ילך. כאן שמו שהגז לא ייכנס. מילא אין איזה דין לא מדביק אותו, לא דין תופר, וגם לא דין, רק זה שאולי בבניין זה קצת להדביק אותו ביום שבת, יש מקום אולי לאסור, מפני שזה מוסיף על הבניין. אבל להוציא אותו, אין כאן דין סותר, מפני שזה דרך שימוש, ולכן מותר לפתוח ולסגור אותו ביום שבת. מותר היה לפתוח אותו גם ביום שבת. כמו שבאתי לגבי המכתב וכדומה, זה לא נקרא שאני קורע, קורע מתי שאדם קורע דבר, שאתה רוצה שישאר שם תמיד, אבל לא יכול אם אדם קורע את האור שעל פני החבית. יש למשל, היה חבית של יין, היו סוגרים אותה היום בימינו, עושים אותה בכל שיטות אחרות. מה היו עושים? לוקחים אור, אוטמים את זה, סוגרים מסביב באיזה רצועה או משהו, החבית סגורה אטומה, וכך נשארת, מעבירים אותה ממקום למקום. עכשיו שאני רוצה להשתמש, קורא האדם את האור שעל פני החבית, ליטול מה את היין. תן לך לקחת סכין, לחתוך את האור הזה. תגיד, אתה פותח, אתה קורא, איך יהיה מותר? הקריאה הזו היא לא עשויה לפתוח ולסגור. הקריאה הזו היא עשויה בשביל ששמו את האור הזה, שמו אותו על מנת לקרוע כדי להשתמש. זה כמו הסקיות שאמרתי. שיש לך סקיות של אוכל, סקיות של במבה ושאר הדברים, זה כמו שמותר לקרוע את האור של פני החבית, כך מותר לקרוע גם כן את הסקיות האלה, גם במקום החיבור שלהם. ושהחיבור שלהם לא היה כדי לעשותם אחד. החיבור שלהם היה כדי שלא יברחו, האוכל לא ילך, יובד. אז אני פותח אותו. כדאי לא לעשות לו פה יפה, כמו שהם עושים שם, אני לך, תפתח את זה מכאן, שמכאן הפתח, אלא תקרא אותו איך שאתה רוצה. כמו שאתה קורא את הקופסת סרדינים, כמו שאתה קורא בקבוק של טמפו, כמו שאתה לוקח בקבוק אפילו בפחיות, אפילו שעושה את זה כמין פה יפה, אתה קורא את זה, שחפה כדי לשתות, כבר שזה עשוי מלכתחילה לכך, זה קריאה של פני החבית, יש מקום להקל. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.